חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזיננו העיקרים. השבוע פרשת כי תצא, ורציתי לעמוד על נקודה נוספת לחודש אלול, והוא מהו היסוד של בניין הבית היהודי לפי השקפת התורה. כתוב פרשתנו, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. האמת הוא, הפסוק הזה נכתב כבר גם בפרשה הקודמת, כשיוצאים למלחמה, שאז מכריז ואומר על כל מי שבנה בית, או מי שנטע כרם, או מי שנשא אישה. אבל בפרשתנו התורה ממש חוזרת בצורה נפרדת ומיוחדת על כי ייקח איש אישה חדשה. שמכאן אנחנו למדים שבחזל דורשים במסכת סוטה, שלא יוצאים גם כשבונים בית וגם כשנותנים כרם וגם כשנושאים אישה. אבל התורה פה נתנה דגש, נקי אלה ביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. אומר רש"י במקום, ושימח ישמח את אשתו, ותרגומו ויחדה ית איתתה, והמתרגם ויחדה עם איתתה, טועהו. שאין תרגום של ושימח, אלא של ושמח. זאת אומרת, מה הכוונה של רש"י? רש"י רוצה לומר, כתוב ושימח בחיריק, לא כתוב בפתח או בקמץ תחת השין ושמח, אלא ושימח. מה המשמעות של זה? התרגום מתרגם שישמח את אשתו, אבל לא כתוב ושמח עם אשתו. ככה רש"י מדגיש, שמי שקורא את זה ושמח עם אשתו, זה טועה. מה המשמעות של הדברים? ובאמת יש בליקוטי הפרדס מרש"י, כותב שמה, אני אקריא את לשונו כי זה חשוב לנו, דין החתן כשהוא בשנה הראשונה, דין החתן כשהוא נושא אישה, באותה שנה צריך לעמוד בעירו שנה שלמה לכל הפחות, כדי לשמוח עמה כדין תורה, כמו שכתוב פרשתנו. זאת אומרת, מדברי רש"י יוצא לנו שתי נקודות נפלאות. א', עיקר המצווה זה שישמח את אשתו ולא שישמח עם אשתו. ודבר שני, בליקוטי הפרדס הוא כותב שנה שלמה לכל הפחות. זאת אומרת, זה המינימום, אבל ודאי מה יכול להיות רצוי? כל החיים גם. ואז השאלה נשאלת, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, מה אכפת לתורה אם תשמח עם אשתך או תשמח את אשתך? מה הכוונה של התורה? תשמח את אשתך ואתה תהיה בעצבות ואתה לא תשמח? מה אכפת לתורה שאני אשמח איתה ביחד? אז למה התורה כאילו כותבת לי ושימח עם חירי, כשהכוונה היא והדגש לשמח את האישה ולא לשמוח עם האישה? ועוד יותר קשה על החלק השני, שרש"י כותב לכל הפחות, הרי הגמרא בסוטה, כמו שאמרנו, בדף ג', דורשת מכאן גם על מי שבנה בית ועל מי שנטע כרם ונושא אישה, נקי אלה ביתו שנה אחת. שנה. אז מה הפטור שלו מהצבא? זה רק שנה. לא נותנים לו שנתיים, שלוש. כך פוסק הרמב״ם, בהלכות מלכים פרק ז' הלכה י', שאלו שאין יוצאים לאורכי המלחמה כל עיקר, ואין מטריכים אותם לשום דבר בעולם, הבונה בית, נושא הרוסה, או מי שחלל כרמו, אין יוצאים עד תום שנה. אבל אחרי שנה כן, שנאמר נקי לביתו שנה אחת. אז אם כן, מאיפה רש"י לקח לכל הפחות? מוריי ורבותיי, אני רוצה להקדים נקודה שבאמת, אם נתבונן קצת במציאות, מה שקורה בעולם, לצערנו בדרך כלל זוגות, לאחר שיש ביניהם היכרות ומפגשים ונקשרים בעבודות אהבה, מגיעים לכלל ההחלטה להינשא ולבנות בית משותף. אבל הבניין של הבית הוא נבנה מתוך הנחה שאחרי אותה אהבה ואותו קשר שיצרו, זה ילווה אותם לכל החיים. זהו הבנייה של הבית. תורתנו הקדושה מלמדת אותנו בדיוק ההפך. שגם אחרי שכבר קיבלת החלטה להינשא, אחרי ההיכרות ואחרי הקשר, כל זה, זה עוד לא התחלת את הדרך. רק עכשיו אחרי שתינשא, עכשיו תתחיל נקי אלה ביתו שנה אחת ושימח את אשתו. כי רק אז תוכל לבנות את הבית בצורה הנכונה לפי רוח התורה. ולא להיבנות ולהסתמך על אותה אהבה שנוצרת על ידי המפגשים והקשר, שעל זה ייבנה הבית. כי לצערנו המציאות הופכת על פנינו, בגלל שהרבה טועים ולא פועלים כמו שהתורה מלמדת אותנו, הבתים מתפרקים. לצערנו כל כך הרבה מתגרשים, לא מצליחים להחזיק את הבית. וכדי להבין את עמקות הדברים, מוריי ורבותיי, להבין את כוונת התורה, אני יקדים כמה דברים. הגמרא במסכת יבמות בדף סמך ב' עמוד ב' אומרת, אמר רב תנחו, אמר רב חנילאי, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא אישה, בלא שמחה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא טובה, שרוי בערבה היו אומרים שרוי בלא תורה, שרוי בלא חומה, שרוי בלא שלום. רבי אליעזר אומר, כל אדם שאין לו אישה אינו אדם, שנאמר זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, באבן העזר, בסימן א' בסעיף א', הרמה מביא את הגמרא הזאת להלכה ולמעשה. מה ביאורם של דברים? מבואר מדברי חז"ל, הגמרא הזאת נותנת לנו השקפת עולם. פותחת לנו קצת את העיניים להבין אחרת את המציאות. שהאדם לפני שהוא מתחתן, אפילו אם הוא יושב ולומד תורה, הוא בלא תורה. אפילו אם יש לו ברכה בעסקים, אין לו ברכה. ואם גם הוא שמח, השמחה שלו לא שמחה אמיתית. ולא רק זה, הוא לא נקרא בן אדם בכלל. הוא בלא תורה, הוא בלא חומה, הוא בלא טובה. מה הפשט? חכמים רוצים ללמד אותנו שהמושגים האלה תלוי כל אחד לפי הבנתו. המדדים לדברים האלה הם כל אחד לפי הבנתו. לפי הבנת התורה, כל עוד בן אדם אינו נשוי עם אישה, אז הוא, כל מה שהוא עושה עדיין אין בו שלמות. הדבר לוקה בחסר. לא תורה, לא שמחה, לא ברכה, לא הצלחה, לא שלום, אינו נקרא אדם. כמו שבאמת הזוהר מפורש, הוא קורא לבן אדם לפני הנישואים, הוא קורא לו פלגה דגופה. כותב הזוהר פרשת לך לך בדף צדיק א' עמוד ב', כותב הזוהר, אמר רבי חזקיה, אמר רבי חייא, באותו שעה ממש יוצא אדם לעולם, בת זוגו מזדמנת לו. אז אומר, אמר רבי אבא, אשרי צדיקים שנשמותיהם מתעתרות לפני הקדוש ברוך הוא, טרם יבואו לעולם, שבשעה ההיא שהקדוש ברוך הוא מוציא נשמות לעולם, כל אותם הרוחות והנשמות כולן כלולות זכר ונקבה שמחוברות ביחד. ככה זה הולך. והן נמסרות בידי אותו הממונה השליח שנתמנה על הריונות בני אדם. ושמו לילה. ובשעה שיורדות ונמסרות בידיו, נפרדות. לפעמים זה מקדים לפני זה. הוא מוריד אותם בבני אדם, וכשמגיע זמן זיווגם הקדוש ברוך הוא שמכיר אותם, הרוחות והנשבות, מחבר אותם כבראשונה, ומכריז עליהם, וכשמתחברים, נעשים גוף אחד ונשמה אחת. מה ביאורם של הדברים? אומר הזוהר, תדע לך, הנשמה יש בה שני חלקים, מחולקת לשתיים, חצי זכר, חצי נקבה. כל נשמה לפני שיורדת לעולם, היא נמסרת, נמסרת הנשמות האלה למלאך, שקוראים לו לילה. ואז הוא בעצם מוריד את הנשמה לעולם. אבל איך הוא מוריד? הוא מוריד חצאי, שני חצאי נשמות. חצי זכר, חצי נקבה. והוא מוריד אותם ונמסרות אצל בני אדם. יכול להיות הזכר נמצא במשפחה מסוימת, והנקבה במשפחה מסוימת. והם גודלים כל אחד במקומו. מתי הבן אדם הזה מגיע לשלמות ומגיע לנשמה שמתחברת להיות אחת וגוף אחד? כאשר הוא מתחתן, והקדוש ברוך הוא שיודע איפה החצי השני שלו, הוא נותן לו את החן ואת החסד, למצוא חן אחד בעיני השני, ואז מתחברים. וכשנישאים ביחד, אז הנשמה מתחברת, שני חצאי הנשמות. לכן מן השמיים אישה לאיש. אף אחד לא יודע. מי יודע מה החלק השני של הנשמה שלו? אף אחד לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא שברת העולם, ברת האדם, הוא יודע את הנשמות האלה, איפה הם נמצאים, הוא מחבר אותם. לכן בן אדם, לפני שהוא מתחתן, הוא נקרא בזוהר פלגה דגופה, הוא רק חצי. כך שיכול להיות אדם לפני הנישואים, לומד תורה, יש לו עסקים, אולי מצליח לפי הבנתו, אבל הוא שרוי בלא טובה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא תורה, שרוי בלא חומה, שרוי בלא שלום. הוא חצי אדם, הוא לא נקרא אדם. זה המשמעות של חיי הנישואים, זה הקדמה ראשונה. ובאמת כותב הרב חיים פלטיאל, אחד מהראשונים, כותב רמז נפלא, שכדי שהשכינה תשרה בבית, חייבים הפסוק נקי, יהיה לביתו שנה, סופי תיבות יודקה ווקה. מה זה מרמז? שאם בן אדם זוכה ובשנה הראשונה יהיה נקי לביתו ומשמח את אשתו, הוא זוכה שהשכינה תשרה בביתה. כאן שהוא מתחבר איתם, הוא נהיה השותף השלישי לבית הזה, היודקה ווקה שוכן בתוך הזוג הזה. ולכן באמת כותב השל"ה הקדוש דבר עצום בשער האותיות, באות שין, בשער השתיקה, הוא כותב, צריך האדם להיזהר שלא יקלל את אשתו. למה? שהרי הזכר הוא רק פלגה דגופה, הוא רק חצי. הוא ביחד עם אשתו, רק אז נהפכים לגוף אחד שלם, לנשמה אחת שלמה. אם כן, הוא אומר, כאשר אתה מקלל חס וחלילה את האישה, אתה פוגע באישה, במי אתה פוגע? בעצמך, בחצי השני שלך. היד ימין ביד שמאל פוגעת, כיוון שבעצם זהו השלמות, זה נשמה אחת. זה לא שתי בני אדם, איך בשפת העם, שנינו ביחד אבל כל אחד לחוד, זה שפה חילונית, זה שפה אנטי תורתית לצערנו הרב. לפי רוח התורה, לפי השקפת התורה, אלו שני חלקי נשמה שהם נהפכים לנשמה אחת. ולכן אדם תמיד צריך לחשוב על כל דבר שהוא עושה בעצם לאישה, הוא עושה לעצמו, או האישה עושה לבעל, היא עושה לעצמה. למה? האישה בצער, הבעל בצער, שניהם נהיים בצער. לא שייך שאחד ישמח והשני יהיה עצוב. כיוון שאחד משליך על השני. זהו נקרא חיים המשותפים ברוח התורה. דבר נוסף, אחרי מה שהסברנו, כותב החינוך במצווה תף קוף פה ב' על המצווה הזאת, הוא כותב, הקדוש ברוך הוא גזר על כן, גזר עלינו, העם אשר נבחר, אשר להיות נקרא על שמו, שצריך לדעת מה הוא גזר עלינו, שנשב עם האישה המיוחדת לנו להקים זרע שנה שלמה מעת שנשא אותה, כדי להרגיל הטבע עמה ולהדביק הרצון אצלה ולהכניס ציורה וכל פעולה בלב. ורק אז, כאשר יושבים שנה ומתחברים, זוכים שיוכשרו הוולדים שתלד לו, ויהיה העולם מעלה חן לפני בוראו. זאת אומרת, כדי לזכות לבנים מחונכים, לבנים צדיקים, צריכים את החיבור האמיתי בין שתי החלקים של הנשמה. רק אז זוכים שהילדים יוצאים בצורה מושלמת מבחינה רוחנית. ולכן באמת כותב היראים, תראו היראים כותב, בסימן רש קפה, במצווה רש קפה הוא כותב, למדנו שבשנה הראשונה שנושא אדם את אשתו חייב לשמחה, דכתיב נקי אלה ביתו ושימח את אשתו. במה? הוא כותב, בכל דברים שהוא יודע שיש לה שמחה. תשימו לב איזו הגדרה נפלאה. עיקר מה שצריך אתם לתת את הדעת כדי לחבר, זה כאשר הוא יעשה את הדברים שהאישה נהנית מהם, שהאישה שמחה מהם. והאישה אותו דבר תעשה לבעל. זה הדרך לחבר. לא לעשות מה שאתה אוהב לעצמך, לא מה שטוב לך, אלא מה שטוב לה, מה שהיא נהנית, והיא תעשה מה שאתה נהנה. זו הדרך כדי לבנות את הבית בצורה הנכונה. ממילא, אנחנו יכולים עכשיו להבין שמה הדרך, איך לשמח. הדרך הוא לשמח אך ורק בדברים שלה, כמו שכותב הזוהר. יש זוהר בפרשתנו, כותב, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, ושימח את אשתו אשר לקח. מצווה זו שחתן ישמח באשתו שנה אחת, שכתוב יהיה נקי לביתו, ואותם 12 חודשים הם משלה, שהיא נחשבת קלה במשך שנה שלמה. ואז יש לו עניין, מצווה, מה המצווה שלו? צריך החתן לשמחה, לשון הזוהר, ולביתה, לה ולתיקוניה. זאת אומרת, כל העניין, מה שאדם צריך לתת את הדעת, לשמח, בדברים שטוב לה, שמשמח אותה. מוסיף הזוהר, הוא אומר, כמו זה, אין שמחה לקלה, אלא בגופה ותיקוניה. למה? האישה במה היא שמחה? שמחה בדברים ששייכים לה, לא בדברים ששייכים אליך. את לכן צריך לדעת שבשנה הזאת התפקיד של הבעל או התפקיד של האישה לשמח את השני בדברים שהוא אוהב, בדברים שהיא אוהבת, ולא בדברים שאתה אוהב לשמח אותה. ומי שמשמח אותה, מי משמח את זה? זה צדיק. כותב הזוהר, צדיק. זאת אומרת שבעצם הזוהר מלמד אותנו לא לטעות ולחשוב שמה שאדם מתעסק ומבטל את עצמו ועוסק עם הדברים של האישה, זה ביטול תורה, זה נחשב לדבר שהוא יורד מהרמה שלו הרוחנית. הוא נחשב לצדיק, כי זה התפקיד של האדם כדי לבנות את הבית בצורה נכונה. מסופר על הרבי מקוצק, שפעם אחת בא איזה אברך בשנה הראשונה, הוא בא אליו להסתופף בצילו, ראה אותו שהוא הגיע אליו, אז הוא השאיר אותו קצת, מיד אחרי זה אמר לו, אני מבקש לך מיד תיסע הביתה. למה לנסוע הביתה? מה קרה לנסוע הביתה? אמר לו, אתה כנראה שכחת את הפסוק, ושימח את אשתו נקי לביתו שנה אחת ושימח את אשתו. מה רש"י אומר? תשמח את האישה, לא תשמח עם האישה. אתה צריך היום להשקיע את כל כולך, איך לשמח את האישה. ואיך משמחים אישה? איך משמחים אישה? כדי לשמח את האישה, צריך תמיד לרדת לרמה של האישה. להבין את התכנים, את הנקודות שיכולות לשמח אותה. מסופר, כמו שמסופר על המהר"ל דיסקין, מהר"ל דיסקין, כידוע הוא לא מקבל קהל, אבל פעם אחת איזו אישה באה לרבנית והתלוננה שבעלה הוא מתמיד גדול, אבל אין, אף פעם הוא לא יושב איתה, לא מדבר איתה, לא כלום. אז מהר"ל דיסקין החליט לשלוח, לקרוא לו, שלח את הגבאי שלו, אמר לו בוא, קרא לאברך, אברך הגיע לפי בקשת מהר"ל דיסקין, הכניסו אותו לסלון, אבל המהר"ל יושב שקוע בלימוד, והאברך הזה נכנס, לא מתייחס אליו, לא כלום. הוא חושב בטח הוא שקוע בלימוד, הוא לא שם לב, עושה קצת רעש, מזיז דברים, וכוונה משמיע הכל, אבל המהר"ל דיסקין בשלו, שקוע ושקוע ושקוע. ככה עברו איזה שעתיים, הוא לא מתייחס והאברך הזה מתעצבן, מה קרה? הוא קרא לי והוא לא מתייחס אליי בכלל. אחרי שעתיים שהוא יושב שם, והוא רותח מהחוסר התייחסות, המהר"ל דיסקין מרים את עיניו וקורא, לגבי לקרוא לרבנית לאשתו, קורא לאשתו, כאילו הוא לא נמצא פה האברך ההוא. הגיע אשתו, שבי, אני רוצה לשאול אותך מה קורה היום, איך עבר עלייך היום, מה קנית במקולת, איך היה, איך הלך היום, איך הלך הדברים, וכו' וכו'. ישב, שוחח איתה על כל מיני דברים. עד שגמר, ואז הוא פונה לאברך ואומר לו, תגיד לי את האמת, מה קורה איתך בשעתיים האלה שישבת וחיכית ולא התייחסת אליך, לא התפוצצת? התפוצצת. אתה מבין מה אתה עושה כל יום לאשתך? בדיוק אותו דבר. אתה במקום שתהיה עם אשתך, אתה חושב אתה מתמיד גדול, ואתה מתעלם מאשתך, ולא אכפת לך בכלל מאשתך, ואתה ממש מפוצץ אותה יום יום. ומה צריכים לעשות עם האישה? הראיתי לך איך עושים. קוראים לאישה, מדברים איתה על כל הדברים שלה, על הדברים שמעניין אותה לשמוע. זה הדרך לשמח את האישה. ככה אומר, אומרים שהרמח"ל, אברמסקי אמר, צריך לדעת שהאישה זה לא חברותה. אל תשב איתה רק להגיד לה שיחות, לפחד יצחק, חובת לבבות. אתה צריך לדבר איתה דברים הפשוטים, על המקולת, על העבודה, על התכשיטים, על הבגדים. ככה אומר הסטייפלר. הסטייפלר אומר, שאדם שמדבר דברים פשוטים עם האישה, שטוב לה, זה לא מחסר מהקדושה ומעבודת השם של הבעל. זה הזוהר, כיוון לדברי הזוהר, שהוא נקרא צדיק, שזה צדיק מי שיושב ומתעסק עם הדברים שמעניין אותה, כי זו הדרך לשמח את האישה. זאת אומרת שבעצם בשנה הראשונה ושימח את אשתו, אדם צריך לעשות את כל מה שלאל ידו לעשות, כדי לשמח את האישה, והדרך הנכונה זה בדברים שלה, בדברים שהיא אוהבת, בדברים שתופסים את הראש שלה, לא בסוגיות ולא בגמרות. זו הדרך למסד את הבית לאחר חיי הנישואים. ועל השאלה השנייה ששאלנו, שבאמת מהיכן רש"י לקח שלפחות שנה, אבל גם יותר מזה אולי כל החיים, אז באמת ראיתי דבר יפה באיגרת לחתן בשם הרב, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שהוא כותב, הוא מדייק את הלשון של הפסוק. למה כתוב נקי אלה ביתו שנה אחת? לא יצא לצבא, נקי אלה ביתו שנה אחת, ואחר כך ושימח את אשתו. לכאורה, היה צריך להגיד, לא יצא לצבא ושימח את אשתו, נקי אלה ביתו שנה אחת. למה באמצע הוא הכניס את הנקי לביתו שנה אחת? ללמדנו. לצבא זה מוגבל לשנה אחת, וכמו שהרמב״ם, כמו שהגמרא אומרת, עד תום השנה. אבל ושימח את אשתו, אין לזה הגבלה. המינימום זה שנה. לא, אפילו שהזוהר כותב שנה, זה המינימום. זה אומר רש"י. כיוון שבעצם החובה שלנו זה כל החיים. כל החיים לטפח את הזוגיות. כל החיים אחד צריך לעודד את השני. אחד לפרגן לשני. ובאמת אדם צריך לזהר בלשונו. כמו שכותב בעל התורים, אדם צריך להיות, יש רמז, נקי יהיה לביתו, נקי יהיה לביתו שנה אחת. נקי הכוונה בדיבור. לכל דבר נקי. הוא עושה את זה כרמז. לכל דבר נקי. לכל דבר אל תקרי דבר, אלא דיבור. שהדיבור שלך יהיה נקי. הדיבור שלך יהיה מפרגן, לא פוגע. לא חס וחלילה מציק. ואנחנו מסופר מעשה, ראיתי בספר אור דניאל, הוא מביא מעשה נפלא על אחד מהרבנים החשובים בבל, שלא זכה להיפקד בזרע של קיימא. וכמה שעשו תפילות והלכו וזה, לרבנים ולא נושו. פעם אחת ישו בערב שבת, וכמובן את הקבלת שבת כרגיל, אומרים את כל המזמורים, ויש את חייל מימצא ואת הקידוש, ואז האישה אחרי הקידוש הלכה להביא את המאכלים, את המגש, את כל האוכל, דגים, מרק, הכל להביא. ואז לצערנו הרב היא מעדה ונפלה עם המגש, עם כל האוכל, וזה כל האוכל שהיה להם לערב שבת. באותו רגע, האישה מסכנה בקרקע, הראש שלה חושב רק, מה עכשיו הבעל יגיד? איזה צעקה הוא ייתן עליה, איזה מילים הוא יאמר לה, אחרי שגם לא רק איבדה את כל האוכל של שבת, נפלה ואיבדה, איך היא לא נזהרת וכדומה. באותו רגעים, הבעל שלה, ישם עצו, חשב לפני שהוא כועס, אמר ההפך, מסכנה, היא נפלה, מה היה שמה שנפלה? אז מה, בגלל שהיא נפלה, גם קיבלה מכה, אני גם יוסיף לה עוד. ואז הוא פותח, החליט שהוא צריך לעשות ההפך, והתחיל לשיר עוד הפעם את האשת חיל, אחרי שכבר עשו קידוש ונטלו ידיים. אשת חיל, ממצא, והתחיל לנגן את זה בניגון מיוחד, ורחוק כפניני מכרע, בטח בא לבעלה ואומר, תראה איזה אישה מיוחדת, איזה אישה צדיקה יש לי, כל החיים שלה, גמלת הוא טוב ולא רע, כל הזמן משתדלת לעשות, הכל בשבילי מסכנה ונפלה, אבל הוא אומר, ריבונו של עולם, הריבונו של עולם, מתי תקיים בנו את הפסוק, קמו בניה וישרוה, עד מתי עם אישה כזו צדקת, שנתת לי, אבל מתי שיקומו בניה וישרוה, מתי נזכה לזרע של קיימה? האישה התרגשה מרוב המהפך נגד מה שחשבה לקבל איזה שפחתל חס וחלילה. בדיוק ההפך, איך הוא רומם אותה, גידל אותה, ממש ישבה לבכות ולבכות מרוב התרגשות. ובאמת ישבו ואכלו מה שיש ולא כעס, בשמחה, ובלילה הוא חולם חלום. אבא שלו בא אליו בחלום ואומר לו, תדע לך שכלפי האמת נגזר עליכם שלא יהיה לכם בנים. אבל בגלל המעשה הזה, הקדוש ברוך הוא היפך את הגזרה, הוא ביטל מעליכם את הגזרה, והשנה תפקדו בזרע של קיימה, כי עוררת ממש מהפכה בשמיים. ישבו כל פעם עלייה של מעלה לשמוע את האש, את חיל הזה. מוריי ורבותיי, תראו עד כמה ההתגברות, והחשיבה החיובית על השני, במקום להפוך את זה לכעסים, הפך את זה להערכה ולשמחה, ולהזדמנות של תפילה לבורא עולם, ואז הוא נושע. כי זו הדרך הנכונה. מסופר, ראיתי בספר סביב שולחנו, על הרב שלום אייזן, שהוא היה אחד הגדולי הפוסקים בירושלים. פעם אחת בא אליו איזה אברך, הוא היה מומחה גדול ביתרוגים, הוא בא אליו עם היתרוג להראות לו את היתרוג. אם זה מעודר, כי הוא מצא, הוא ישב, חסך כל השנה, לקנות אתרוג מעודר, הוא באמת בא עם אתרוג, מראה לו, הרב מסתכל, מתפעל, אתרוג מה זה משהו? אבל הרב לא ענה לו על היתרוג, הוא שאל אותו, תגיד לי מה אתה עושה? אמר לו, אני אברך, וכמה אתה מקבל? כך וכך. ואיך יש לך, כמה זה עולה לך האתרוג הזה? אמר לו, סכום כזה, גדול מאוד. אמר לו הרב, אברך יקר, האתרוג הזה לא בשבילך. למה לא בשבילי? מה הוא פגום? הוא לא מודר? אמר לו, זה יותר מדי מהודר, ואני ידעתי שזה עולה הרבה כסף. ואני מבין אם אתה אברך, מאיפה יש לך כסף? אתה חוסך פרוטה לפרוטה. תדע לך שיותר מצווה מלהדר באתרוג הזה, תהדר עם האישה שלך. לך תקנה אתרוג רגיל פשוט יותר, וביתרת הכסף לך תקנה בגדים לאשתך, תשמח את אשתך. זו הדרך הנכונה, איך לבנות את הבית. וזה לא רק לשנה הראשונה. באמת מסופר על הסטייפלר, ככה מספרים, בשבעה שלו סיפרו, שלמעשה היה יושב הרי לומד עד מאוחר לפעמים, הרבנית הייתה עייפה, אשתו הייתה אחות של החזון איש, הייתה עייפה, הלכה לישון. הסטייפלר היה קם, אחרי שהוא גומר ללמוד מאוחר, פעם מסופר שהוא מוצא כלים בקיור, אז הוא הולך עם הסטייפלר, שכבר היה סטייפלר, עם כל גדולתו, אז הוא הלך, הדיח את הכלים. למה? הוא אמר, כדי שבבוקר תקום מטבח נקי, נפתח לה את היום בשמחה. הסטייפלר, מוריי ורבותיי, זה לא ביזיון, ההפך, זה גדולה, זה כבוד. עוד מעשה אני חייב לספר, שהרב שבדרון סיפר, כותב העשה שהיה עם הנכד של החפץ חיים, שהוא למד בישיבת לקווד, בזמנו של הרב קוטלר כמובן, והאברך הזה הוא היה יקר מאוד, סמכו בישיבה, אז היה להם פאר שהנכד של החפץ חיים יושב אצלהם ללמוד. אבל מה קרה? שם לב המשגיח שהנכד הזה כל, הרבה פעמים מאחר לתפילה, או לפעמים בכלל לא בא לתפילה. דיבר עם הרב קוטלר, המשגיח, החליטו לדבר איתו קצת, לשמוע מה קורה, כי אני רואה שהסדרים של האברכים היה גם עם התפילה. ואז הוא קורא לו, קוראים לו לדבר איתו, הוא מדבר איתו, אנחנו ממש שמחים וממש ממש מתפארים בכך שהנכד של החפץ חיים נמצא אצלנו, אבל השאלה היא נשאלת, בתפילות, למה בתפילות כל כך הרבה פעמים מאחר או נעדר? אני לא יודע, מה הסבא שלך היה אומר על זה? אמר להם, האברך היקר הזה אומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אני כל הזמן רוצה להגיע בזמן, אבל מה קורה בדרך שלי לצערי הרב? אני רואה, אני פוגש באישה שיש לה הרבה ילדים, ושומע, זה בוכה, זה מבקש אוכל, זה מבקש בקבוק, הוא מבקש בגד, ובחיות, וצעקות, ולא מצליחה להשתלט. אני לא מסוגל, הלב שלי לא נותן לי, אני נאלץ לעזור לה, ואז אני מוכרח להושיט לה עזרה. לפעמים זה הולך ליותר מהר, לפעמים זה פחות, זה הסיבות שאני מאחר. וואי, המשגיח התפעל, אמר, מה עד כדי כך? אני מתאר לעצמי שבטח זה היא יש איזו אלמנה או איזו חד הורית שנמצאת בקרבתך, ואתה כל יום אותו דבר, מדי פעם אתה שומע את המחזות האלה. אז הנכד של החפץ חיים אומר לו למשגיח ולרב קוטלר, אומר להם, חס וחלילה, היא לא אלמנה והיא לא גרושה, ואנחנו מדברים על אשתי. למה? והיא בגלל שהיא אשתי, אז אפשר להשאיר אותה מתמוטטת? לא התחשב בה? ואז יצאו מגדרם בהתפעלות על הגדולה של הנכד החפץ חיים. שבמקום לחשוב שרק במקומות אחרים צריכים לעזור, אבל כאילו האישה שלך זה דבר שמובן מאליו, שתסבול, שתתמודד, זה טעות, זה תפיסה מוטעת. התפיסה היא והחשיבה, כל החיים, איך לטפח את הזוגיות, וזה החובה שלנו, מוריי ורבותיי. התורה מלמדת אותנו שהיסוד של הבית היהודי, אם רוצים שהזוגיות הזאת תתקיים, הכל תלוי איך בונים את היסודות של הבית. בניין טוב כאשר היסודות טובים. אם היסודות רעועים, אז גם הבניין רעוע. לצערנו הרבה מדלגים, כמו שאמרנו, על כל הנושא הזה. וחושבים שמתחתנים, מגיעים לכלל החלטה מתוך אהבה הנוצצת לפני הנישואים, וחושבים שההיכרות הזאת היא תהיה היסוד לבניית הבית. זה טעות. בגלל זה מתפרקים הרבה בתים. בגלל זה הרבה גירושים, רחמנא ליצלן. הדרך הנכונה זה רק אחרי שמחליטים להתחתן, ואחרי שכבר מתחתנים, רק אז מתחילים לבנות את הבית ואת החיים המשותפים. והתורה מנחה אותנו שהדרך איך לבנות את הבית, איך לבנות את החיים המשותפים, זהו השקעה וחשיבה אחד על השני, מה טוב לשני. תשקיע מה טוב לאישה, לא מה טוב לך. אל תחשוב רק על עצמך, אל תחשוב רק על הלימוד שלך. אני מעיד על מציאויות, שאני מתוך התפקיד שלי, שקרה לי כמה פעמים כאלה דברים, שאני קיבלתי את התלונות, שהאישה פשוט רוצה רק להתגרש, ואפילו שכבר נשואים שנים רבות, ועם ילדים, אין לה חיים. היא אומרת, אין לה חיים. למה? הבעל מתמיד גדול, לא רואה את הבית, בקושי רואה את האישה, חוץ מאשר הולכים לישון, זהו, לא יודעים, לא מכירים בכלל, לא בית ולא אישה ולא חשיבה. ותפסתי את אותם אברכים ודיברתי איתם, אמרתי להם, זה טעות יסודית, זה נגד התורה, בדיוק ההפך. כדי לזכות לגדול בתורה, זה לא התעלמות מהאישה, ההפך, ההתמדה שלך הכי גדולה יכולה להיות רק כאשר תשקיע במה שהאישה צריכה. תן לה את תשומת לב, את החשיבה עליה, לצאת לטייל איתה, להתברר, לקנות לה מתנות, תכשיטים, תמיד שהיא תרגיש אותך שאתה באמת נמצא בראש שלה, חושב עליה. השיחה שלך זה לקרב את הלבבות. גם האישה אותו דבר, כמובן. זה הדדי. אבל זה הדרך. מי שרוצה שהשכינה תשרה בביתו, זה כשיש שמחה משותפת. כי רק ביחד הנשמה מושלמת, ורק כאשר יש שמחה ביחד והבנה, אז זוכים שבהשכינה תשרה בביתם, כמו שאמרנו, סופי תיבות י' כ' ו' כ', זה המפתח לחיים. וזה לא רק לשנה ראשונה. שנה ראשונה זה המינימום כדי למסד את הבית. אבל האמת, כמו שרשי אמר, לפחות, כל מהלך החיים, אדם צריך לתת את הדעת ולחשוב מה הוא יכול לטפח את הזוגיות שלו. סוד ההצלחה זה חשיבה כל אחד על השני מה טוב לו. בדרך הזאת יכולים לבנות את הבית. ודווקא בחודש אלול, שכל אחד מחויב לעשות חשבון הנפש ולהתכונן לימי הדין, אחד המוקדים הכי קשים והכי נפגעים זה בין בני הזוג. שם צריך לדעת ולעשות חשבון הנפש, שהרבה פעמים בן אדם יכול להיכשל בלשונו, פוגע, מצער, לא מתייחס, לא מתחשב, לא עוזר. אלה כישלונות שצריך לתת עליהם את הדין. זה הימים שצריך כל אחד, גם אם הוא נשוי עשרות שנים, לחשוב ולעשות חשבון הנפש עם עצמו. איך אנחנו נוכל לבנות את הבית בהורמוניה משותפת, באהבה יוקדת, ואז השכינה שורה, והופכת להיות השותף השלישי בין בני הזוג, ואז זוכים בעזרת השם לשמחה וססון עד 120 כ-20. יהי רצון מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, שכל אחד ישתדל, יתאמץ, לבנות את הבית בצורה הנכונה, כמו שאומרים כל העוסקים במלאכה, שאפילו אם לא עשו את זה בשנה הראשונה, אז יעשו את זה בשנה השנייה והשלישית והעשירית, אף פעם לא מאוחר. אבל העיקרון הוא שכל הזמן להשתדל, לטפח, ולהרבות אהבה ואחווה ותשומת לב וחשיבה והדיבור, ואז בעזרת השם נזכה כולנו שתשרה השכינה בביתנו, ונזכה לגידולי לזרע ברוך השם, בנים ובני בנים העוסקים התורה ביראת שמיים, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך, וכתיבה וחתימה טובה, כל חודש אלול צריכים לאחל לכל עם ישראל, אמן ואמן.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.